הגמרא מאוריות י"ב בכריתות דף ו' אומרת שבליל ראש השנה האדם ביום ראש השנה יהיה רגיל על שולחנו של האדם קרה, רוביה, תמרה. קרה זה דלעת, תמרים, רוביה זה הלוביה. למה הדברים האלה יש בהם סימן טוב. אנחנו יודעים, כתוב בפסוק, החכם עיניו בראשו. שואלים וכי הטיפש עיניו ברגליו? גם הטיפש העיניים שלו בראש. אלא אומרים חכם עיניו בראשו, הכל הולך אחר ההתחלה. מסתכל על ההתחלה שתהיה טובה. וכיוון שראש השנה זה תחילת השנה, כמו שהגמרא אומרת, כל שנה שרשה בתחילתה מתעשרת בסופה. אם אדם בא ביום ראש השנה, תחנוני מדבר רש, מתפלל בתחינה, בבקשה, בדמעות, מתעשרת בסופה. ההתחלה היא הקובעת. לכן, אומרת הגמרא, נהגו לעשות דברים לסימן טוב, לסימנה טובה, סימנה מלתהי. לכן מביאים את הדלעת, את הרוביה, את מרים, זה מה שכתוב בגמרא. ונהגו להוסיף גם כן רימונים, קרטי, ועוד ועוד דברים שמביאים אותו על השולחן בליל ראש השנה. לכן בערב ראש השנה, אדם אחרי שחוזר מהתפילה, התפלל את התפילה כמו שצריך, בכוונה, למה הכל הולך אחרי ההתחלה, שהתפילה הערבית הראשונה של השנה תהיה תפילה בכוונה, כראוי, ויחזור לבית בשמחה, בדיצה, וגם שהגיע לבית ראה שהשולחן עדיין לא ערוך, חלילה, או דברים כיוצא באלה, לא יתרעם ולא יכעס. למה אם אדם יכעס, כמו שאנחנו עושים סימנים טובים, בתחילת השנה מביאים את הפירות בשביל סימנה מלתאי, חלילה אם אדם כועס, יהיה לו סימן רע כל השנה. לכן להשתדל לא לכעוס, לוותר. וכשאדם מגיע לבית, יש תפילות יפות שבנשחתי כן אותן. תפתח לנו שערי עזרא, מחוץ הצדיק הסופר עזרא. יוצא בזה כמה בקשות יפות, יעשו אותם. ואם אדם רואה שבני הבית רעבים, קשה לומר את הסליחות והתפילות בהתחלה, אז יעשו את הקידוש, ובאמצע האוכל יאמרו את התפילות האלה. תפילות נפלאות שתיקן אותן רבנו יוסף חיים, זכותו תגן עלינו, שהלילה זה ליל ההילולה שלו, י"ג, 100 שנה לפטירתו. נפטר בי"ג אלול תרסה, תרס סמכתת. היום מלאו 100 שנה לפטירתו. אז הבן איש חי תיקן תפילות יפות, אם אי אפשר לקרוא אותם לפני הקידוש, רואה שעייפים ורעבים, יקראו אותם בשעת האוכל. בהתחלה עושים קידוש, מברכים שהחיינו, מברכים שהחיינו בקידוש, לא צריך פרי חדש לכולי עלמא בלילה הראשון. אחרי הקידוש יתלו ידיים, יברכו המוציא, יאכלו כזית מהמוציא, ואחר כך יביאו את הסימנים. זה הדרך היותר נכונה ויוצא בה מידי כל המחלוקות. למה אם אדם אחרי הקידוש יביא את הסימנים, אז יש מחלוקת. האם אם אדם אכל פירות לפני הסעודה, האם צריך לברך עליהם ברכה אחרונה, או לסמוך על ברכת המזון שתפתור אותם? דעת הרשב"א, שיברך עליהם ברכה אחרונה. דעת הראש, שהדברים ההם, שאכל לפני הסעודה, נפטרים בברכת המזון. מחלוקת. לכן, מעיקרה, אדם יביא את הפירות בתוך הסעודה, אחר שאכלו כזית מהמוצים, ורק אחר כך יבואו את הסימנים. נהגו לטבול את הלחם, את החלה, במוצאי שבת, בליל ראש השנה, או בסוכר או בדבש. עדיף בסוכר, למה הפסוק אומר, הם יהיו חטאיכם כשני, קשה לגלבינו. וגם לבן רומז לחסד, דבש זה גבורה. אז נהגו לטבול בליל ראש השנה את החלה, את הלחם, סוכר או בדבש, אבל עם כל זה יהיה, לחם, יהיה מלח על השולחן. ברית מלח, ברית עולם, צריך להיות תמיד מלח על השולחן. והכף החיים אומר יתרה מזאת, לפני שטובל בסוכר או בדבש, יטבול מעט במלח, כיוון שזה ממתק את הדינים, אחר כך יטבול בסוכר או בדבש. אבל ככה אומר, ככה אומר הכף החיים, בשביל לא לוותר על המלח, כיוון שזה מתוק הדינים. אחרי שאכלו כזית, מביאים את הסימנים, יש פירות, יש ירקות. בדרך כלל בשבעת הבדים מביאים תמרים, רימונים. אז כיוון שמין שבעה קודם, ובמין שבעה עצמו תמרים קודם לרימונים, לכן יברכו בתחילה בורא פרי העץ על התמר, יאכלו ממנו מעט, ואחר כך יאמרו יהי רצון. או אפשר לעשות שתי תמרים, תמר אחד יברכו על הבורא פרי העץ, יאכלו אותו, ועל התמר השני יאמרו את יהי רצון. למה דרך היא שהאדם בהתחלה ישבח את הקדוש ברוך הוא, ורק אחר כך יבקש מהקדוש ברוך הוא, כמו בתפילה, אלוקינו ואלוקי אבותינו, האל הגדול, הגיבור והנורא, ורק אחר כך אתה חונה לאדם דעת ומלמד אנוש בינה. קודם כל לסדר אדם שבחו של מקום, ואחר כך יבקש על עצמו. גם הזוהר בפרשת ויחי אומר על הפסוק שיוסף בא לפני, אביו, אז יעקב אומר ליוסף, האלוהים הרואה אותי מעודי עד היום הזה, אחר כך הוא יברך את הנערים. אומר הזוהר, בהתחלה יעקב פתח בכבודו של הקדוש ברוך הוא, אחר כך ברך את הנערים. שההתחלה בהתחלה אדם שרוצה לברך, אדם, ילדיו, בתחילה יברך את הקדוש ברוך הוא, אחר כך יברך את האנשים. ולמדנו ממלכי צדק, מה היה עונשו? מלכי צדק מלך שלם הוציא לחם ויין, והוא כהן לאל עליון. הוא ברך את אברהם בתחילה. ברוך אברהם לאל עליון, וברוך אל עליון, אשר מגן צריך בידיך. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה הקדמת כבוד בשר ואדם לכבודי, לקח לו את הכהונה, הוריד אותו מהכהונה. לכן אדם בתחילה יפתח בכבוד המקום, ואחר כך יבקש מה שהוא רוצה. לכן בתחילה אדם בברכות יאמר את הברכה, בורא פרי העץ על התמר, ואחר כך יאמר את היהי רצון. התמרים, אם זה התמרים הלחים או תמרים יבשים, מצאו בהם תולעים. תמרים הלחים לא כוונתי לתמרי ירדן, אלה שבהקפאה לא מצאו בהם תולעים. תמרים הלחים הרגילים או תמרים יבשים, צריך לפתוח, לבדוק, ורק אחר כך לאכול. לא לאכול ככה כלחריין, שחלילה לא ייכשל בתולעים בליל ראש שנה. אני לא מכיר. יש אלה תמרי ירדן, שמים אותם, אלה לא מצאו בהם תולעים. וכן התמרים הצהובים, לא מצאו בהם תולעים. לא צריך לבדוק אותם. לא צריך לבדוק אותם, כן. לא, יברך, יטעם מהפרי, ואחר כך יאמר יהי רצון. שלא יהיה הפסק. עכשיו, בדרך כלל אנחנו יודעים שההלכה אומרת שמרן כותב בשולחן ערוך שגם בליל שני של ראש שנה מברך שהחיינו בקידוש. מברך שהחיינו בקידוש. הרמ"א כתב, דווקא אם יש פרי חדש, זה מחלוקת ראשונים, האם בלילה השני מברכים שהחיינו או לא מברכים שהחיינו. מרן אמר שמברכים שהחיינו גם אם אין לו פרי חדש, אבל לכתחילה אדם משתדל שיהיה לו פרי חדש בשעת הקידוש על השולחן בלילה השני, שם מברך שהחיינו פותר גם את הקידוש וגם את הפרי חדש, ויצא ליבא דכולי עלמא. יש לנו, אנחנו הרבה פירות חדשים. יש רימונים, יש חבושים, אבל הרימונים והחבושים צריכים אותם לסימנים של הלילה הראשון. שירבו זכויותינו כגרעין הרימון, חבושים שתדיר חבושי ישראל מבית מאסרם. למה קוראים חלילה על רוצחים והכל שישתחררו? על חבושים שהכניסו אותם שלא בצדק. שחרר אותם, שישתחררו מהר. זה, אז הפירות האלה מביאו אותם הלילה הראשון. מה נשאר לנו? יש את התמר הצהוב. התמר הצהוב מבחים עליו שהחיינו. לכן בלילה הראשון יעשה את הברכה על התמרים. תמרים רגילים, תמר שחור, הום. ובלילה השני ישים על השולחן בשעת הקידוש את התמר הצהוב. אבל שהחיינו, שמברך על הקידוש, פותר גם את התמר הצהוב. ובשעת האוכל יאכל את התמר בלי ברכת שהחיינו, בורא פרי העץ, ויהי רצון. יש נוהגים, אין לכם מי, אין בעיה, אני אומרתי, אין שום בעיה לשמור את הפירות החדשים לזמן השני, אבל העניין הוא שבעיר רצון, שגם ברימון וגם חבושים יותר שייכים לעיר רצון. יש עיר רצון, אצלו יש עיר רצון.
אין לו.
לנו יש עיר רצון. בסדר, לכן אמי. ביום שני, בגלל הסיבה הזאת. יפה מאוד, אין לכם אמי, אין לכם אמי. למה יש חבושים? אנחנו אומרים חבושים שתתיר חבושי ישראל, עמך ישראל, מבית מאסרם. ככה מבקשים בחבושים. אז הביאים אדם אלו פירות חדשים, יכול להביא חולצה חדשה, ילבש אותה לפני הקידוש, חודם ילבש אותה, ואיך שהחיינו. והקידוש אומר שהחיינו, יחבר גם על החולצה החדשה בלילה השני. ברוך השם, אין לכם אמי, אמרתי דוגמה. עכשיו, לגבי התמרים, ברוך הבא רבי אברהם, לגבי התמרים, לכאורה התמרים מצויים כל השנה. כל השנה יש תמרים. איך מברכים שהחיינו? מה? התשובה היא כזאת. הרי ההלכה אומרת, בתפוחים, אתה לא מברך שהחיינו. למה מצוי כל השנה? למרות שלפעמים יש לך תפוחים חדשים לקראת סוף השנה. אבל לא ניכר החידוש שלהם. מרן בית יוסף כתב, לגבי אחבק, ככה, כנראה זה צמח, היום זה ריחני אחבק, ככה מרן כתב, שרבנו מנוח, שהיו אוכלים אותו כנראה גם בתור עלים, כמו שיש אנשים שאוכלים את הנענע, כנראה את הצמח הזה היו אנשים שאוכלים אותו. כותב מרן בית יוסף בסימן רש כף אי, שכיוון שהוא מצוי כל השנה, אפילו אם יש לו חדש, לא יברך עליו שיחיינו. ככה מרן כותב. למה? בגלל שלא ניכר, לא ניכר החידוש. אדם ברך שהחיינו, רואה, שמח. אם זה נראה אותו דבר, אפילו שזה חדש, השמחה היא לא גדולה. מה שקר לגבי התמרים הצהובים, ניכר החידוש שלהם. הם לא כל השנה, סך הכל חודש, חודש וחצי, יש את התמרים האלה. אז למרות שהתמר מצוי כל השנה, ואל תאמר לי שזה תמר צהוב וזה תמר שחור, לא. דעת מרן השולחן ערוך, או, אני דייק לפני כן. מרן כתב שיש שני סוגי דובדבנים שריזיה, שאני לא יודע את השמות שלהם, לא יודעת איך לקרוא את השמות שלהם, שריזש וגינדש, אומר, כיוון שהם מינים שונים, אפילו שזה אותו פרי, מכים עליו שחיין. מקור דברה מתרומת הדשן. מתרומת הדשן כתב שלא רק הגינדיש והשירזש שבחים עליו שחיינו, גם תהנים לבנות ותהנים שחרות, ואחים שחיינו. והוא הדין לענבים. ענבים לבנים, ענבים שחורים. זה מין, ככה הוא אומר. אבל הכנסת הגדולה כתב שהמנהג לא ככה. המנהג שעל תמרים, שעל תהנים, שחור ולבן, אם ברכת על הלבן שחיינו, אתה לא ברך על תהנה שחורה שחיינו. יש לך ענבים שחורים. וענבים לבנים, שחיינו ברכת על הענבים, הלבנים פתחת את השחורים. לא עושים שני שחיינו. לא כמו תרומת הדשן. כותב הרב חידה, ייתכן שמרן בכוונה השמיט את הדין של התאנים בשולחן ארוך. למה מרן הביא רק את הדין של השירזש והגינדש? למה לא הביא את הדין של התאנים שהביא אותו תרומת הדשן? תאנים לבנות ותאנים שחורות, ואחרים פעמיים שחיינו. כנראה מרן לא סובר את זה. אבל לגבי השירזש והגינדש שנהגו העולם, נהגו בזה לברך, השאיר אותם. אבל שאר הדברים שלא נהגו, דעת מרן, שלא מברכים שהחיינו. ככה כותב הרב חידה. וככה מנהג העולם, ככה מנהג הספרדים, שלא מברכים שהחיינו. עכשיו יש תמרים, תאנים לבנות, תאנים שחורות, אתה ואיך שחיינו אחד פתרת. אותו דבר לגבי ענבים. שחיינו אחד פתרתי. יש אפרסק לבן ויש אפרסק צהוב. מרחתי על אפרסק הצהוב, בדרך כלל הוא מקדים לפני אפרסק הלבן. מרחתי עליו שחיינו, פתרתי, לא צריך לברך על אפרסק הצהוב ולא על הנקטרינה. למה הנקטרינה זה מין אפרסק? רק בלי אפרסק בלי שערות, אבל זה מין אפרסק. לא מוקדם. כן, הרב עליו השלום בברכת השם, אחר ברכת שחיינו, הביא מכתב מאחד מנהל המרכז החקלאי בבית דגון, שם הפקולטה לחקלאות, כתב לו מהמכתב שהנקטרינה זה לא מרכבה של שזיף ואפרסק, אלא זה אפרסק שעל ידי כמה דברים גנטיים, כמה טיפולים עשו לו, הורידו לו את השערות. אבל זה אפרסק. זה לא, זה אפרסק, זה לא פרי מורכב. עכשיו, אז להלכה היא שמין אחד, אפילו כמה צבעים שונים, שחיינו אחד, פתרת. לכאורה התמרים, אתה יכול לתת כל השנה איך תברך, אבל התשובה היא כזאת, כיוון שהתמר הצהוב הוא חדש למשך בתשרי וחשוון הוא נמצא, ולא רק שהוא חדש, החידוש שלו ניכר, זה לא כמו שאר התמרים, לכן באמת, ואחרים עליו שחיינו. אבל אם אדם היה לו בעץ בלח, תמרים חומים, לא יברך עליהם שחיינו. זה כמו הירדן. למה זה מצוי כל השנה? למרות שאני יודע... יפה מאוד. למרות שאני עכשיו כתבתי אותו מהעץ, וזה תמר חדש של השנה החדשה, כיוון שזה מצוי כל השנה, ועכשיו החדש הזה, התמר החדש שכתבתי, לא ניכר חידושו, לא מברך עליו שחיינו. מה שאין כאן התמרים הצהובים, אתה ניכר חידושו, ואתה מברך עליו שחיינו. לכן אפשר לברך על התמרים הצהובים שחיינו בליל ראש השנה. כן, כדאי לחכות. הבן איש חי, כמה חסיד היה? כמה חסיד היה הבן איש חי? אומר הבן איש חי, איזה פירות חדשים היה להם? תמרים כל הזמן מצוי שם. החידקל שם והפירת מלא תמרים. בבל, עירת תמרים. הגמרא אומרת, אמר עולה, בתענית מספרת שעולה הלך לבבל, ראה מוכרים תמרים בזול. פרוטה אחת מוכרים תמרים. קנה, אכל מהם ואמר, מה זה? כל כך אוכל בשפע, יש לאנשי בבל ולא עוסקים בתורה? אחרי שאכל מהם הרבה, ידעו שאדם אוכל הרבה תמרים, עושים לו קלקול קיבה. וכל הלילה הצטער, כל פעם לחוץ מהקרבות, שירותים, שירותים. אמר, מלאך המוות, שם המוות נמצא בבבל ובכל זאת לומדים תורה? אמר, הפוך. זה עולה, תמרים יש בבבל. עכשיו הוא צריך פרי חדש, הבן איש חי עליו השלום. פרי חדש לליל ראש השנה, מה היה עושה? האבטיחים היו מגיעים מהקיץ. היה מתאפק הבן איש חי, לא אוכל כל הקיץ אבטיחים, לשמור אותו לליל ראש השנה. בשביל שיוכל לשים בקידוש, פרי חדש. יכול להיות חסידות. דעת מרן, אין לך פרי חדש, אתה יכול לברך שחיינו. ובאמצע הקיץ, תשעה באב שם בבבל קשה מאוד, תאכל אבטיח. לא. כיוון שיש חומרה שיהיה פרי חדש בשעת הקידוש, הוא לא יאכל בקיץ אבטיחים, ישמור אותו לקידוש בליל ראש השנה. זה החסידות של הבן איש חי, שהלילה זה ליל פטירתו. צריכים לדעת, כיוון שברכת שהחיינו נתקנה על הראייה, כמו שהגמרא אומרת, שאדם רואה פרי חדש, מברך עליו שהחיינו. אלא בדורות האחרונים תקנו, כיוון שלאדם יש לו שמחה יותר באכילה, יותר משעת הראייה, תקנו שהשהחיינו יברך אותו בשעת הראייה, לכן יש נשים חרוצות, לא רוצות להתעכב הרבה. כבר לפני שהבעל חוזר, שמות את הסימנים, הקערות עם הסימנים על השולחן, עושים קידוש, המוציא, ומיד עושים את הסימנים. אז פה הן חרוצות, אבל הפסדנו ברכה. למה? כיוון שבשעת הקידוש, אם יש לי פירות חדשים, ואני בשעת הקידוש, אני רואה את הפירות, בראתי שחיינו בקידוש, פתחתי אותם, ואני עומד לאכול אותם. לכן את הפירות החדשים, לא יהיו מונחים על השולחן בשעת הקידוש, אלא יביאו אותם, או יחסו אותם, או יביאו אותם אחרי הקידוש, יביאו את הפירות החדשים. מה? אם שניהם לפניי, תביא אחד אחרי השני, תשאיר אותם במטבח ותביא אותם אחד אחרי השני, עדיף ככה. כן, אם לא לפניך, אין בעיה, תשים אותם במטבח. עוד דבר חשוב, היום יש מצרימונים, עכשיו, בגמרא כתוב שמיץ רימונים זה בריא מאוד. והיום זה התפתח הרבה, בשנים האחרונות עושים מטעים, בשנים האחרונות עושים מטעים גדולים של רימונים, וצריך להיזהר מעורלה. יש הרבה מטעים שהם חדשים. תחיל להתפשט העניין הזה, לכן צריכים לבדוק שיש תעודה שאין עורלה. אז עושים, סוחטים לך בקיוסקים רימון. וכבר עכשיו יש, יגיעו כבר רימונים, סוחטים לך מיץ רימונים, רימונים חדשים. אדם שתה מיץ רימונים לפני ראש השנה. האם בליל ראש השנה יכול לברך שיחיינו, יכול לברך שיחיינו על הרימון או לא? הוא לפני ראש השנה, הוא לא אכל רימון. הוא רק שתה את המיץ שלו. בליל ראש השנה הוא אוכל רימון. האם, נאמר, כיוון שהוא טעם כבר מהרימון לפני ראש השנה, אז הוא יכול לברך שיחיינו עכשיו על הרימון? או נאמר לא, הוא שתה מיץ, לא אכל רימון. עכשיו הוא אוכל רימון, ואיך שיחיינו בליל ראש השנה. בשביל לפתור את החקירה הזאת צריכים לדעת, אדם סחט פרי חדש, לא אכל מהפרי חדש, יש לו מיץ חדש, ככה לא עכשיו נאמר, הפרי חדש איך שיהיה, אפילו הפרסקים, כיוצא בזה, סחט אותו, האם מברך שהחיינו על הפרי, על המיץ, או לא מברך שהחיינו? רגע, רגע, האם מברך שהחיינו על המיץ, או לא מברך שהחיינו על המיץ? מה? לא מברך שהחיינו על מיץ, למה? למה? לא רק שהשתנתה צורתו, אם ריסקתי את הפרי, אתה אוכל פרי. למה? המיץ זה לא גוף הפרי. הגמרא אומרת שמיץ פירות זה נקרא זיעת האוכלים. רק בענבים המיץ נחשב גוף הפרי. הרי הגמרא אומרת במסכת ברכות, למה על המיצי פירות דברים שהקרון נהיה בדברו? על הענבים, מורה פרי הגפן, האמת היה על שמן זית במברכים, מורה פרי העץ. על הגפן, בגלל שהוא חשוב, לא על יין, לא היינו צריכים לברך עליו מורה פרי העץ. ולמה מברכים עליו מורה פרי הגפן? בגלל הייחודיות שלו, ויין שמח. לבב ונות שקנו לו ברכה מיוחדת. מה ההבדל? הגמרא אומרת, השמן והיין זה גוף הפרי. מה שאין כן, שער המיצים של הפירות זה זיעת פירות. זה לא נחשב הפרי. אז כיוון שסחטתי את הפרי, חוץ מענבים וזיתים, המיץ הזה, זה לא נחשב גוף הפרי. לא נחשב שאכלתי את הפרי. הרי עכשיו אין לפני הפרי. לכן לא מברכים שחיינו על מיץ פירות ככה להלכה. אז אם אלא אם אתה לא מברך שחיינו על המיץ, אם אלא שאתה אוכל את הפרי, אתה נהנה ממש מהפרי, אז כבר אתה צריך לברך שהחיינו. זה לגבי... אבל לגבי ענבים זה שונה. אם אדם שתה יין, יאכל יין, עוד לא טעם ענבים. בדרך כלל זה לא מצוי, בדרך כלל ענבים לפני היין. אבל היה לו ענבים חדשים, ולפני שטעם הענבים החדשים, סחט אותם עשה מחלק מהם יין. ושתה מהמיץ הענבים, לא, שתה. יכול לברך על המיץ הענבים שהחיינו. ואם טעה ושתה בלי מקרד שיחיינו, אז לא יברך שיחיינו אחר כך שאוכל את הענבים, כמו שאדם אכל פרי. למה הענבים, המיץ זה גוף הפרי נעשה. המיץ זה גוף הפרי, כך אומרת הגמרא. לא צריך יין. המיץ שלו זה גוף הפרי. לכן, מיץ, אם אדם שתה מיץ של רימונים חדשים לפני ראש השנה, כיוון שלא יברך עליו שיחיינו, אז שאוכל את הרימון בליל ראש השנה, יכול לברך עליו שיחיינו. ואז אומרים את כל הבקשות, יאמרו אותם, הברכה, כל אחד יכול לברך לעצמו משתי סיבות. א', בעניין אכילה כדאי שכל אחד יברך לעצמו, ב', לא כל אדם מכוון לצאת ידי חובת השני. אחרי כל אחד יכול לברך לעצמו, וירבה בברכה. וככה נוהגים באמת, גם אלה שנוהגים במוצאי שבת, שבברכת בורא מאורי האש, אחד מברך לכולם, בליל ראש השנה נוהגים שבברכות, של הסימנים, וכל אחד מברך, כל אחד מברך לעצמו, יהי רצון, אפשר יגידו כולם ביחד, כל אחד לבד, ויענו אמן. ואומרים את הסימנים, לומר את זה בכוונה, אומר הבן איש חי, שאומר בעל התמר, התאמו אויבינו ושונאינו, ויכול מבקשי רעתנו, יכוון על השונאים הגשמיים, והשונאים הרוחניים, יכוון עליהם. וכן כשאומר על בקרתי, קרתו אויבינו ושונאינו, אויבינו הגשמיים, אויבינו הרוחניים, יש הרבה אויבים רוחניים. במיוחד בדור האחרון, הרבה אויבים. יכוון עליהם. וידוע הסיפור שהבן איש חי שמסופר, היה חכם גדול. היה חכם גדול בבבל, קראו לו רבי משה בן עזרא. היה מלמד תינוקות. מלמד תינוקות, אבל היה צדיק גדול. בליל ראש השנה, היה אצל אבא שלו. ראה את אבא שלו עצוב. אמר לו, אבא, בליל ראש השנה אתה עצוב? איך אתה רוצה להיות שמח? הכל הולך אחרי ההתחלה, תהיה שמח בראש השנה, כל השנה תהיה שמחה. איך אתה עצוב בראש השנה? אמר לו, בני, מה אני אגיד לך? יש לו שכן גוי, איש צר ואויב, שעושה לו צרות כמו המן. הוא לא יכול לשמוח, הוא יודע מה מצפה לו ממנו אחרי ראש השנה. אמר לו, אבא, מה השם שלו? אמר לו, קוריקון. אמר לו, אל תדאג. כשהגיעו לקרטי, אמר הזה רבי משה בן עזרא, אמר ריבונו של עולם, יהי רצון מלפניך השם אלוקינו, שהכרתו אויבינו ושונאינו וקוריקון השכן שלנו. תכף אמר ביהי רצון וגמר. למחרת ראש השנה, אבא שלו הלך לחנות, ראה החנות של השכן הגוי סגורה. שאל, מה קרה? איפה הוא נמצא? אמרו לו, זמר, הלך לעולם שכולו טוב, שכולו גהינם. יער הזה, לא כל אחד יכול, אבל לכוון, אדם מכוון, אויבינו הגשמיים, אויבינו הרוחניים, זה לכוון בראש השנה ולהיות שמחים, וגם אם יש דבר לא מסודר, לא להקפיד, בדיל ויעבור, בדיל ויעבור. כמו שאדם עשה הרבה דברים, הוא ניגש בראש השנה, יום כיפור, ריבונו של עולם, תסלח לי! מה אני אסלח לך? לא, אתה אומר בחוב, ריבונו של עולם, תעביר על מידותיך ותמחה לי. למה שאתה רואה דבר לא בסדר? למה מיד כועסים? למה מיד צועקים? רק אתה יודע לבקש סליחה מהקדוש ברוך הוא? אתה רוצה שרק הקדוש ברוך הוא יעביר על מידותיו? למה אתה לא תעביר על מידותיך? מי שמעביר על מידותיו ומוחה ולא כועס, גם הקדוש ברוך הוא יתנהג איתו באותה מידה בדיוק, יעביר על מידותיו ולא יכעס עליו. זה לגבי הסימנים בליל ראש השנה, שמביאים את התפוח בדבש, אומרים לי רצון שתהיה שנה טובה ומתוקה. לא אומרים כדבש. למה? הכי דבש זה הכי מתוק? על דברי תורה נאמר, מתוקים מדבש ונופת סופי. לכן אומר שתהיה שנה זו טובה ומתוקה. יש הבבלים והסורים, החלבים, לא עושים דבש. למה דבש? אומרים זה דין. אז מה עושים? מבשלים את התפוח עם סוכר, או טובלים אותו בסוכר. אתה אומר הדבר של היום, התאחד כולו סוכר. אבל האמת היא, ישבו הפוסקים, הסבירו למה כדאי לעשות תפוח בדבש, וגם הבן איש חי הסביר את זה. הבן איש חי אומר, למה טובלים תפוח בדבש? למרות שהוא היה בעיר, הייתי אומר לטבול תפוח בדבש. אומר, למה מביאים דווקא תפוחים? חסרים פירות אחרים? אלא תפוחים זה חקל תפוחים קדישין. ריח בני, קריח שדה אשר ברכו השם. אומר, מה זה קריח שדה אשר ברכו השם? שדה של תפוחים. חקל תפוחים קדישים. בתפוח יש גם טעם, גם מראה וגם ריח. וזה תפוח, זה חסדים. והדבש, נכון, והדבש זה מידת הגבורות. גבורות. כשאדם טובל את התפוח בתוך הדבש, הוא ממתק את הגבורות, ממתק את הגבורות בחסד. ולכן זה נהיה מיתוק הכי גדול. אומרים, מיתוק החסד שנעשה על ידי מידת הגבורה, זה המיתוק הכי גדול. הגמרא אומרת במסכת שבת פייטט, הקדוש ברוך הוא כעס על עם ישראל, הלך לאברהם אבינו, אמר לו, ריבונו של עולם, אברהם, בניך חטאו לי. אמר, לא ימחו על קדושת שמך. הלך ליעקב, אמר לו, יעקב, בניך חטאו לי. אמר לו, ימחו על קדושת שמך. אמר לא בסבי עצה ולא בדרדקי עצה. גם הסבא וגם הנכד רוצים חלילה שיהיה לו ימחו קדושת שמך. הקדוש ברוך הוא אבא רחמים, רוצה למצוא סנגוריה על עם ישראל. הלך ליצחק, אמר לו, בניך חטאו לי. אמר לו יצחק לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, בניך ולא בניי? אלה בנים שלך עם ישראל, מה ראית בנים שלי? אמר לו, דבר שלי, בוא נעשה חשבון כמה חטאו. אמר לו, תוריד את השעות של השינה, תוריד שעות של השירותים, תוריד שעות, נשארו 25 שנה. 25 שנה, ריבונו של עולם, 12 וחצי שנים עליי, של עבירות, 12 וחצי שנים עליך, חצי חצי. ואם אתה לא מוכן לקחת החצי עליך, האם אני שעברתי את הניסיון של העקדה, לא מגיע שבזכותי תמחה לעם ישראל? ואז הקדוש ברוך הוא מוחה לעם ישראל. ואז אומרים, עם ישראל מצביעים על יצחק, כי אתה אבינו, אתה אבינו, כי אברהם לא ידענו, ישראל לא יכירנו. אז יעקב אומר להם לא, יצחק אומר להם לא, אתה הוא השם אלוקנו מעולם ועד עולם. ואומרת הגמרא, שואלים פה כולם, קושי עצומה, אברהם אבינו, מידת החסד, מידת החסד, אומר, יבחו על קדושת שמך? יעקב, מיתת תפארת, בחירה אהבות. אומר, ימחו על קדושת שמך. לא מובן. והחושייה יותר מכל, יצחק אבינו, מידת גבורה, נעזר בגבורה, מידת הדין, הוא מלמד סנגוריה על עם ישראל, והקדוש ברוך הוא מקפל. מה קרה? זה לכאורה היה צריך להיות הפוך. שמעתי מהרב שמעון חררי, אני מודה לכם ארוכים לפני הרבה שנים, אמר דבר נפלא, אומר ידוע בקבלה, בזוהר, מיתוק הדין שבא על ידי הגבורה, זה המיתוק הכי גדול. משל למה הדבר דומה? יש לך שופט רחמן, והשופט הזה פסק לחיוב, ואתה פסק, פסק לא למזכה אותך. הפרקליטות יכולה להגיש ערעור. יכולה להגיש ערעור ועוד ערעור עד שתחייב. אבל אם זה שופט קפדן, שהוא תמיד רק מחייב, אם הוא פסק זכאי, קשה להגיש ערעור לחייב. למה בדרך כלל הוא מחמיר? אם הוא הקל, אין על זה תשובה. לכן מיתוק על ידי הגבורה זה המיתוק הכי גדול. אם אברהם אבינו ויעקב אבינו היום מלמדים סנגור על עם ישראל, אומר, אתם חסד, תפארת. מידת הדין יכלה לערער. אבל אם יצחק, שהוא מידת גבורה, הוא מסנגר על עם ישראל, הוא פוסק שהם זכאים, זה זיכוי הכי גדול. אי אפשר לערער על הזיכוי הזה. לכן לוקחים את התפוח, תובלים אותו בדבש. לעשות את המיתוק הדינים על ידי הגבורה, שזה מיתוק הכי גדול. אבל לא להגיד כדבש, אלא ששנה טובה, שנה זו, טובה ומתוקה. א', יש דברים יותר מתוקים מדבש, דבר שני, דבש זה גבורה. שנה זאת תהיה טובה ומתוקה. עוד דבר, לגבי הסימנים, אז בדרך כלל הסולק והקרטי, הקרטי זה אלוף או הפרסה. זה הקרטי, זה הקרטי. והסולק זה הטרד. ומבשלים אותם. לא אומר, לא אוכלים אותם חיים. הרי בראש השנה לא טוב לאכול דברים חמוצים, יש תשובת הגאונים, לא טוב לאכול דברים חריפים וחמוצים בראש השנה. לכן אין סיר בראש השנה. לא עושים. למה? יאכל, זה בסדר. לא, זה לא טוב, אדם ייקח דברים, זה סימן. אדם יאכל דברים מתוקים, דברים טעימים. אז... אדם יאכל סלק חי, זה חריף, קרטי, מה זה קרטי? זה בצל, זה דומה, יש לו ראש דומה לשל בצל. לכן הסלק והקרטי מבשלים אותם. שמבשל, לא, אפילו בלי סוג, כשאתה מבשל אותם, החרפה יורדת ואפשר לאכול את זה. זה טוב. עם סוכר, אז אפשר לאכול את זה. זה לגבי הירקות, וכמובן שהירקות לקחת ירקות של גוש קטיף, של חסלת, שאין לא תהיה בהם בעיה חלילה של תולעים. בליל ראש, אחרי שגברו את הסימנים, יאכלו את הסעודה, ילכו ברכת המזון, וכדאי בראש השנה לגמור שני ספרי תהילים. כל יום ספר תהילים אחד, יש מקומות שעושים בצוותא, יש מקומות שנהגו לקרוא בראש השנה אחרי התהילים אדרה רבה או אדרה זוטה, לחלק, וימים שלנצל אותם כמה שיותר למצוות, להרבות תורה, להרבות מעשים טובים. כמו שאדם לפני המשפט, במשפט הוא מחפש כמה שיותר זכויות, עוד יותר זכויות, עוד יותר זכויות להוסיף, ככה יעשה בזמן הזה. זה בראש השנה להרבות בלימוד, בתורה, ולא לעשות אותו, להרבות שבת היום, פסח היום, ככה לבטל את הזמן, ללכת לישון, לא. ראש השנה, זמן שננצל אותו כמה שיותר, ללמוד תורה. אם אדם עייף, ישן אחרי חצות היום. אומר הירושלמי, אדם שישן בראש השנה, חלילה, המזל שלו ישן. לכן בראש השנה, יימנע מלישון. אבל אחרי חצות היום, מי שעייף, יש אדם, אם לא ישן כל היום, אחר כך בתפילה יהיה ככה בעננים, לא יוכל להתפלל. אז ישן אחרי חצות היום. מה? אז ינוח אחרי חצות היום, אבל דווקא שהוא ער ולושב ולומד, אבל אם הוא אומר, לישון בראש השנה זה לא טוב. אז ללמוד אני לא יכול, אז אני אקרא עיתונים, מדבר שטויות, פוליטיקה ועל דה ועל דה, אז לא שווה. הולך בטל, כי ישן דמי. עדיף תישן, הפה יהיה סגור, לא תקרא דברים אסורים, יותר טוב. שינה וכולי טובה להם וטובה לעולם. לא, לא יישאר, לא יישאר. תהילים ודאי חשוב. בראש השנה מי שיעשה תענית דיבור, אשריו, יימנע. עמוד يعني تبيل تيبا ملح بحاجة بسكر ولا يفخ צריך לטבול קצת במלח. למה? על ידי שטובל במלח, לעשות מיתוק הדינים. ככה אומר כפחיים. אנחנו לא מבינים בזה, אבל ככה כפחיים כותב. באמת שמים על השולחן מלח ולטבול קצת במלח. בואו נמשיך הלאה. אז לגבי ראש השנה, כמו שאמרנו, לא כדאי לישון, להרבות בתפילה, בתורה, במצוות מעשים טובים. גם בראש השנה, ביום הראשון יש תשליך. ותשליך בשביל הוציאה בכל חטאותם, מקומות שיש ים, מעיין, נהר, זה הכי טוב. יש בזה סוד. לעשות את התשליך, עושים אותו אחרי מנחה, סמוך לשקיעה, זה הזמן של התשליך. אומרים, יש תפילה נפלאה של הרב חידה ששוברת את הלב, בקשה מאוד מעוררת, מזככת את האדם, שקוראים את התפילה של הרב חידה ליד התשליך. אדם שאין לו לא ים, לא מעיין ולא בו, יעשה אפילו ליד הכיור, או גגית עם מים, העיקר הרמז. כותב הכף החיים, אומר, היו מירושלים הולכים ליד בורות. לפעמים הייתה שנה קשה, אז הבורות היו ריקים. יעשה גם ליד הבור, ריק, אל בו מים, ים תעשה ליד אותו תשליך. וזה שליך במצולות ים, כל חטאותם. תשליך אותו שם. זה עניין של התשליך. בעיות שהשנה ראש השנה, היום הראשון חל בשבת, יש קהילות שנהגו שלא עושים את התשליך ביום שבת. הבן ישחי כדאי שאפשר לעשות את התשליך ביום שבת. ומה הסיבה שהם לא עושים את התשליך ביום שבת? מילה הטלטול של הסידורים, אין עירוב, אז איך יעשו? אבל אם במקום שיש עירוב, אפשר להשאיר שיעשו את התשליך ביום הראשון, ביום שבת. או אם עושים בבית כנסת, יש בתי כנסיות שיש להם בחצר מקום מיוחד בשביל התשליך. בשביל התשליך. ואם יש שם דגים, זה טוב. אומרים סימן טוב, דגים נגד עין הרע, אין הפקיחה, יש בזה הרבה סימנים. ותשליך בנסולותיהם כל חטאותם. היה מקום אחד שרצו להביא לבית כנסת אקווריום, אקווריום, או פחד של הבית כנסת. הוא לא רצה להשאיר את האקווריום שם, איך יאכילו אותם את הדגים. אז אמרתי לו שישים מערב החג טבעת, טבעת יקרה, בתוך האקווריום, ואז יוכל לטלטל את האקווריום. למה זה יותר חשוב, למה דגים זה מוקצה שם. אז אמרנו שישים בערב ראש השנה טבעת יקרה מהאקווריום, יוכל לקחת לבית כנסת, ואחר כך יחזיר אותו, אחרי שיגמור, יוציא את הטבעת. אחרי שיגמור... זה יכול להיות, כן. מהתשליך, מהתשליך. אבל צריך לדעת שכל הדברים האלה לסימן בעלמה. גם שיש דגים, גם שזה, זה סימן בעלמה. העיקר שאדם מנער, רומז לאדם שיתעורר לנער את העבירות שלו, לזרוק אותם בחוץ. זה אדם צריך לשים לב, לא יחשב שהוא עושה את התשליך, יאללה, אמרתי את כל העבירות, יאללה, אפשר להתחיל מחדש. לא, תעשה תשובה. מה זה תשובה? וידוי, חרטה, קבלה לעתיד. בלי וידוי, בלי חרטה, בלי קבלה לעתיד, זה לא נקרא תשובה. זה לא נקרא תשובה. אנשים טועים, אנשים מביאים את הכפרות. סובב מעל הראש, ושר עבונך וחתך תחופר, יאללה נגמר. סיפרתי לכם יהודי אחד לפני שנה, שנתיים, התקשר אליי. הוא אומר לי, כבוד הרב, אפשר לעשות כפרות בברווז? אמרתי לו, למה ברווז? מתרנגולים, יש בזה עניין, כי הרי גבר, על פי הקבלה. הוא אומר לי, ברווז זה יותר גדול, יספוג יותר עוונות. אמרתי לו, תיקח כבש, אמרתי לו, כמו שאמרת, תיקח כבש יותר גדול, תביא פרה. זה לא העיקר, זה סימן בעלמה, שאדם יזרוק את העבירות. כפרו, ואז אדם מתעורר, שרואה מה שעושים לתרנגול, שוחטים אותו וזורקים אותו על הרצפה, ואחר כך מבשלים אותו, אומר, כל זה, חלילה, היו צריכים לעשות בו. וברוך הוא חושב שהתרנגול הלך, כפרה עליו. ואז אדם מתעורר, להתקרב לקדוש ברוך הוא, לשים לב, או שם צדי כסף, הולך לצדקה, אבל אם הוא יחשוב שהתרנגול לקח לו את כל העבירות, והוא יכול להמשיך במעשיו, כרגיל, עולם כמין הרגוע נוהג, חלילה, חלילה. איזה אבן? מוקצה. זה מוקצה. מוקצה ביום טוב. נמשיך הלאה. זה לגבי היום הראשון של ראש השנה. אנחנו בתפילה אומרים גם אבינו מלכנו בראש השנה וגם בשבת. רק משמיטים לשון חטא, אבל אומרים אבינו מלכנו מראש השנה, רק לא... מה? אוכלים את השיר בשבת. בעיקר הדין אפשר. אם יש לך עירוב, אין לך מקום שאתה עושה ליד הבית כנסת, לא צריך לצאת מחוץ לעירוב, אז אין בעיה. אין בעיה של טלטול. כל הבעיה שהפוסקים אמרו... מה? או, אז יש אנשים מחמירים, אולי בחוץ, נכון. יש לך חוץ, אתה יכול לתת את הסידורים לילדים קטנים שיקחו לך את הסידורים. וכל שכן, אם אתה עושה בבית כנסת, אתה עושה בחצר של בית כנסת, וכיסא... מעזרת השם. בשבעת כיסא רחמים, יש להם אקווריום בכניסה, עושים שם את התשטיח. בכל בני ברק מגיעים שם. זה דבר חדש. זה חלילה, השם ישמור, זה מנהג הגויים שהולכים למכה. זורקים שם אבנים שם. בואו נמשיך הלאה. אז זה לגבי העניין של התשליך ביום ראש השנה. השנה יש לנו בקידוש, אם מי יודע מה הסימן של הקידוש? יקנה מוצאי ראש מוצאי שבת, שזה ליל שני של ראש השנה. הליל שני של ראש השנה, הקידוש הוא יקנה יין קידוש, נר, הבדלה זמן. מורה מורה האש וכו'. ולא מבחים על הבשמים, כמו שיש יום טוב, אז היציאה של הנשמה יתרה לא ניכרת. עוד דבר, צריך להכין פתילות. פתילות מערב ראש השנה ליום השני, כיוון שאסור להכניס את הפתיל לתוך השער. זה עניין מקים בפטיש, עושה אותו כלי. לכן צריכים להקפיד לעשות את זה מערב ראש השנה. אבל אם אדם יש לו פתיל, הברזל, המתכת שהשתמש בו כבר פעם אחת שהכניס בו את הפתילה, ואין בעיה לשים בו את הפתילות בראש השנה, בחג עצמו. למה? כמו שהשתמשתי בו פעם אחת, נעשה על זה שם כלי. כמו שכתבו הפוסקים לגבי נעליים. אדם קנה נעליים חדשות, ואין בהם שרוכים. אסור לו להכניס את השרוכים בפעם הראשונה ביום שבת. למה? זה כלי עכשיו. עכשיו נעליים, מי הולכים נעליים בלי שרוכים? בשביל שהנעליים יהיו כלי ראוי, אתה חייב להכניס להם את השרוכים. אחרי שהכנסתי להם את השרוכים פעם אחת, יש על זה שם של נעל, היה על זה שם של כלי, אז מותר אחת אפילו בשבת, אם נקרא לי השרוך, להחליף שרוך חדש אפילו, בשבת. אבל, או מה? ככה כתב הרב בתפילה למשה, נוחד אהבה, וככה גם מרן הרב עובדיה מסכים. גם מרן הרב עובדיה מסכים. ופה לגבי, ויש לזה ראיה, זה סימן, זה סימן שינות זין, אני חושב. אדם שיש לו את הבגד, אדם שיש לו בגד ראוי ללבישה והוא רוצה שחוט מכניסים בקצה של השרוול בשביל לקשור. אם לא הכנסתי פעם ראשונה זה אסור, כותבים תוספות, והבגד ראוי ללבישה בלי החוט הזה. על כל פנים, ככה אדם צריך להיזהר, פעם ראשונה לא מכניסים שרוכים לנעליים. אם הכנסתי פעם אחת, היה כבר איזה שם כלי, מותר להכניס. אותו דבר לגבי הפתיל הזה מהמתכת, עם המעמיד מהמתכת. כי אם העמדתי בו פעם אחת פתילה, אחר כך אפשר להשתמש בו כמה פעמים. למה? כיוון שהיה עליו כבר שם של כלי. צריך להכין את הפתילות לפני כן ולשים לב. מה? למה? בלילה השני? יקנה אז! יין קידוש, נר הבדלה, זמן. לא יבחרו שיהיה משעת הנרות, אלא.
משהו
של מוקצה, אם זה מוקצה, איך תשתמש בו בחג? תייחד אותה לכל השבתות. לא, ייחוד עולמי צריך. כן. פעם אחת אתה מייחד אותה לעולם, זה כוונתך. כן, בסדר. נכון. כיוון שהלילה זה ליל ההילולה של הבן איש חי, נפתח בכמה דברי שלו, התורה שלו, שקשורים לעניינה דיומה. הבן איש חי, ענך שבענקים. אומרים שהנשמה שלו הייתה נשמה של תנא, הוא היה לרדת בדור של התנאים. אבל הקדוש ברוך הוא רחם על עם ישראל, השאיר את הנשמה שלו שתרד בדור שלו. הקים עולה של תורה בבבל. לפניו היה רבו, רבי עבדאללה סומך, שהוא למד אצלו, ואחרי שהוא למד אצלו, גדל, וכל שאלה שהייתה בישיבה, אפילו רבו, תראו איזה ענווה, איזה אמת של תורה. שאלו תקלים שבעיה בישיבה, רבו היה שולח אותה לתלמידו, רבי יוסף חיים, לא אומר, זה תלמיד שלי, אני אשלח לו שאלות? לא. שולח, גם שקטן ממנו, גם שתלמיד שלו, שולח לו שאלות והיה עונה, וכמה דברים שינה על פיו. מצאו מכתב, כתב יד, של רבי יהודה פתאי, מרבי יהודה פתאי עליו השלום, שאומר שהבן איש חי, היה בו ניצוץ חזק בנשמתו של יואב בן צירויה. יואב בן צירויה, הבן איש חי, היה לו ניצוץ חזק בנשמתו של יואב בן צירויה. כן, ניצוץ חזק בנשמתו של יואב בן צירויה. וחוץ מזה גם כן אומרים, שהיה לו ניצוץ חזק בנשמתו של בניהו בן יהוידע. לכן שהוא בא בפעם הראשונה לארץ ישראל והשתתח על קברו של בניהו בן יהוידע, הוא אומר שהוא הרגיש הרבה הערות. למה בניהו בן יהוידע הרבה הרגיש הערה גדולה, ואז אחד יחיבר את כל ספריו, קרא להם בניהו בן יהוידע, רב פעלים, בן איש חיל, על שם הפסוק, בניהו בן יהוידע, בן איש חיל, רב פעלים, בקבציאל, קרא את הספרים על שמות הפסוק הזה. למה? היה לו שורש נשמתו מבניהו בן יהוידע ויואב בן צרויה, ששניהם היו שרי צבאות של דוד המלך. הענק שבענקים, שהיה דורש, הבית כנסת היה מלא מפה לפה. וכולם מקשיבים, זקנים, ילדים, נערים, כולם מקשיבים. והיה קדוש עליון. היה מסתגר בביתו, לומד בעליית הגג, וכמה פעמים שמעו קולות של עוד אנשים איתו, שעולים למעלה לא רואים אף אחד. פעם אחת, ילדה קטנה שהייתה בבית, הרבנית שלחה אותה להכין כוס תה לבן איש חי. הלכה, ראתה שם שני אנשים, הכינה שתי כוסות, שעלתה למעלה, ראתה אדם אחד. אמר לה, בן איש חי, למה הבאת שתי כוסות? שתי כוסות. אמר לה, הרב, ראיתי איתך עוד מישהו. אמר לה, זכית לראות את אליהו הנביא, אבל אל תספרי את זה בחיי. היו הרבה אנשים כאלה. אחת מהם, יש רב בבני ברק, קוראים לו הרב אליהו פורת טהרני, ראש ישיבת ברכי יוסף. סבתא שלו, קראו לה קטון, היא סיפרה לו את הסיפור הזה. שהיא ראתה, והבן איש חי אמרה לו גלות, רק אחר פטירתו. היו כמה אנשים כאלה. ענק שבענקים הבן איש חי. אם נספר עליו, יכלה הסיפורים, מופתיו ונורותיו, יכלה הזמן, והם לא יכלו. אני אומר קצת מדברי תורתו להתחזק. אומר הבן איש חי לפסוק, תקעו בחודש שופר, בכסל יום חגנו. אומר אדם בשני ראש שנה צריך להתחדש בדברים טובים, להתחדש בקבלות טובות. שופר, לשפר את מעשיו. אומר תמיד להתחדש, להתחדש בתורה, להתחדש בתורה. אומר הבן איש חי למה? דרכו של היצר הרע אומר לו, תשמע, אתה אל תבוא לשיעור, יש איזה מזג אוויר יפה. אומר לו, תשמע, אל תבוא היום לדרשה בשבת. מזג אוויר כזה, קשה למצוא אותו כל שבת. לך תטייל, תהנה, לא נורא. אם אדם יש לו חבית דבש, הוא לא ייתן ככה טעימה קטנה לחבר, לשרת שלו שיטעם ממנה? אותו דבר, יש מזג אוויר יפה. למה תלך לדרשה? תן ליצר שלך קצת טעימה קטנה. תטעים אותו טעימה קטנה, תלך. או היה איזה משהו בשיעור, איזו הופעה או איזה עניין, אמרו לו, אל תגיע לשיעור, תלך להופעה, שבוע אחר כך. שבוע אחר כך קרה עוד מקרה, אמרו לו, שבוע אחר כך, בסוף אתה מתרגל, בא בקושי כמה זמן, או במקום שיבוא כל שבת לדרשה, ויהיה איזה שתי שבתות שיש עניינים, הוא הולך לטייל, כל השבתות של השנה מטייל, ושתי שבתות הוא מגיע לדרשה. זה דרכו של היצר, לא להתפתות אליו, הפוך, כל הזמן להתחדש בגדרים בסייגים, לא לתת לו להפיל אותנו. למה אם אתה נותן לו אצבע, הוא לוקח את כל היד, הוא לא עושה חשבון, יצרה אין לו חשבונות, אין לו דרך ארץ, הוא לא מנומס. תן לו משהו קטן, ייקח את הכל. אומר, היה מעשה, היה אדם שהוא היה ספן, שנים היה ספן. והיה בודד וגלמוד. ורק שהוא זקן, אמר, מה אני עושה ביום? אני אלך קצת לבית מלון, לנוח מכל העמל של החיים שלי. להתחתן הוא לא יכול, כבר זקן לא יכול להביא ילדים. אבל לפחות לנוח בשקט בית מלון, שיתנו לו כל פעם אוכל, עד שיראה מה לעשות. וברוך אומר ועושה, ירד בנמל, לקח את כל האוצרות שלו, שם אותם במלון, אמר לבעל המלון, יש לך כספת, אמר לו כן, תפגור בכספת, ואני אשלם לך מתארח אצלך, אשלם לך על כל יום כמה עולה. אבל תיתן לי שירות טוב, למה אין לי למי ללכת, אני רוצה ליהנות קצת בעולם הזה. אמר לו, אין בעיה. לא עברו חודשיים, אותו ספן נפטר, הלך לגן עדן. בעל הבית שראה את זה, אומר שפה הרבה כסף. מי יקח את הכסף הזה? עכשיו החוק היה אומר, שאדם שאין לו יורשים, המלך לוקח את הרכוש. אומר לו, חרם על כל הרכוש הזה? אני רוצה לקחת, אני אהנה ממנו לפחות. מי יודע? אבל בצד שני הוא פחד, עכשיו אף אחד לא יודע. אחד ישמעו שהוא לוקח רכוש, הנה הספן הזה שהיה אצלך. מה, הוא לא ישיר כלום? לא חסרים חקירות. מה לעשות, מה לעשות? נזכר שיש איזה אחד אצלם בעיר, היה אחד פיקח להרע. אחד היה גם קצר קומה וגם גיבן, קצר קומה אבל לעורמה. אמר שהוא ילך אליו, ייקח עצה ממנו בשביל מה לעשות. הלך אליו ואומר לו, תשמע, כך וכך המעשה, ואני רוצה ליהנות מהכסף, מה לעשות? אמר לו, אין שום בעיה, יש לי עצה נפלאה. אמר לו, מה העצה? אמר לו, תשמע, אני יבוא לבית שלך שמה, אתה תפנה את הגופה, הוא ישכב במיטה שמה, יעשה את עצמו חולה, ואז תגיד, תלך לנוטריון בעיר, שתגיד להם שהאורח הספן אצלך הוא חולה, הוא אומר לי, פטר מן העולם, הוא רוצה להשאיר צבא. ואז יבוא הנוטריון עם העורך דין, עם הפקיד של הממשלה, אני אומר להם את הצבא, שכל הרכוש בשבילך, שכל הרכוש בשבילך, וזהו. ותיתן לי אחת כך 1,000 דינר על העצה הזאת. אמר לו, אין שום בעיה, תעשה. והוא אותו גיבן, הוא הלב שלו שמח, אומר, או, מה חושב לתת לי רק טעימה? רק 1,000 דינר? אני הרי אלמד אותו לקח. אני הרי לו מי ייקח את הכל ומי יקבל 1,000 דינר. מיד הלך לביתו של בעל בית המלון, בעל בית המלון פינה את הגופה, מיד הגיבן שכב שם, צבע את הפנים שלו בקרקום, ככה, שיהיה לו פנים צהובות, יראה כמו אדם חולה, שם על הפנים שלו כמה רטיות, שלא יכירו אותו, מדבקה על האף, ומחוסה במיטה, אמר לבעל הבית, עכשיו לך תקרא לנוטריון ולפקיד של הממשלה. הנוטריון והפקיד הגיעו, ואז הוא דיבר ככה בקול של אחד שהולך למות, אומר, רבותיי, אני רוצה לומר את הצוואה, אבל הוציאו כל איש מעליי, שאף אחד לא יהיה. מיד בעל הבית יצא בחוץ, נשארו בפנים, רק הפקיד ורק הנוטריון. ואז אומרים לו, מה הצוואה? אומרים, רבותיי, תדעו לכם, אני 80 שנה הייתי ספן בים, וחשבתי שאני בודד בעולם. חשבתי שאני בודד בעולם. ובאתי לעיר הזאת, התנחלתי בבית מלון הזה, ושילמתי לו תמינות כלים שאני נמצא בבית מלון. וגיליתי שיש אחד בעיר שהוא בן דוד שלי, מהמשפחה שלי. אבל הוא גיבן ודק, נמוך וגיבן. אבל התביישתי בו, התביישתי בו. אמרתי, מה אני אגיד? אני הספן המעולל, הגיבן הזה הוא דוד שלי? לכן התעלמתי ממנו. אבל לפני שהוא הולך כדרך כל העולם, הוא רוצה לפצות אותו. לכן הוא אומר, כל הרכוש שלו ילך לגיבן. 1,000 דינר ילכו לבעל בית מלון, למה הוא יחסל אותו וירח אותו. ומיד שבחו וחתמו והכל, ונחתום בטבעת המלך, אין להשיב. אחר כך יצאו, נכנס אליו בעל הבית, אומר לו, נו, מה העניינים? אומר לו, עשיתי כמו שדיברנו, אל תדאג, עוד מעט יבוא הצו ותקבל את הירושה. ואחרי 24 שעות שהגיע הצו, התברר לו, אבל כבר את הנעשה, אין להשיב, לקח לו את הכל. אומר אותו דבר, היצר הרע, תיתן לו טעימה קטנה, יקח לך את הכל, אל תיתן לו מקום. למה הוא רוצה כל המטרה שלו בעולם הזה? להכשיל את האדם. אלא הפוך, להתגבר, להתגבר כמה שיותר. ולא רק זה, כשאדם מתגבר על היצר, אומר הרב חידה, וגם כתוב בזוהר, יש אנשים נקראים מראה דחושבנה. אומר הרב חידה בספרו מורה באצבע, שבליל ראש, בחודש אלול, כל לילה לפני השינה, אדם יעשה חשבון נפש. מה עשיתי היום? מה עברתי היום? איך התפללתי? מה אני מתקן? מה נכשלתי? אומר, אם אני עושה את זה כל השנה, היה מצוין, אבל לפחות בחודש אלול, חשבון נפש, לפני ראש השנה, זה נקרא במרד חושבנה. שואל הבן ישחי, הרבנו יוסף חיים, למה אתה מעשה חשבון נפש? יגיד, חטאתי, עמיתי, פשעתי, ונגמר. למה תפרט? אולי עשית העוון הזה? מה העוון הזה? תגיד, סליחה, רבנו שם, פשעתי לפניך, תמחה לי. למה לפרט? למה לחשבן? אומר הבן ישחי, דבר נפלא. אומר, לפעמים רואים על אדם, בא לו איזה איסורים מסוימים. עם קצבה. לפעמים באים על אדם איסורים, בלי מידה ובלי קצבה. אומר, מה ההבדל? אומר, לפעמים אדם שעשה עבירות, אבל הוא יודע מה העבירות, הוא יודע מה העבירות שלו, והוא מתחרט עליהן, אז הוא מקבל איסורים לפי העבירות שהוא עשה, והקדוש ברוך הוא ממתק לו את האיסורים, בשביל לחפר לו. וכשאדם לא עושה חשבון, הוא אומר, שמה, מה, אתה לא עושה חשבון? גם אנחנו לא נעשה איתך חשבון. חלילה. כמו שמספרים, היה פעם אחת ראובן ושמעון. התווכחו ביניהם, מה עשה ראובן? נתן סתירה לשמעון, סתירה חזקה. הלך שמעון, נתת לי סתירה. נתן לו שלוש סתירות. אחת, שתיים, שלוש. אמר לו ראובן לשמעון, אני נתת לך אחת, אתה נותן לי שלוש? מה חטאתי ופשעתי לך? אמר לו, תשמע, סתירה ראשונה, אז שסתרת לי. סתירה שנייה, תשלומי כפל. כמו שהגנב, נמצא הגנב משלם כפל, סתירה שנייה זה על הכפל. אמר לו, ומה הסתירה השלישית? אמר לו, זה מתנת חינם, זה מתנה, זה סתירה שלישית. ששמע איזה ראובן מה, הלך לשמעון, נתן לו 30 סתירות. טיים, 30 סתירות. זה שמעון אמר, אני אחכה, ניתן לו שיגמור, אני אטפל בו. מה שהוא נותן לו אני אכפיל, ויוסיף עוד אחת מתנת חינם. אחרי שגמר נתן לו 30 סתירות, ראובן הולך, אמר לו שמעון, חכה, חכה, אני צריך להחזיר לך. אמר לו, אתה לא צריך להחזיר לי. אמר, מה זה לא צריך להחזיר לך? אתה 30, ואני לא אחזיר לך כלום? אמר לו, 30 האלה היו מתנת חינם, מתנה נתתי לך אותם, מתנה לא מחזירים. אמר לו, מה, אבל נתתי לך אחת. אמר לו, כן, במתנות לא עושים הבדל, אחד נותן אחד, אחד 30, אבל לתך נתן לו. אומר הבן ישחי אותו דבר, חלילה שאדם בודק, מעשה, עושים לו לפי חשבון שלו ובמיתוק. מה שאדם עושה את העבירות לפי, לא לפי חשבון, לא מחשבן, הוא עושה את זה, ולא אומר מה עשיתי, יאללה, יאללה, יגיע יום כיפור, אני אעשה תשובה. לא, תיזהר. לכן בימים האלה, כמה שיותר לבדוק את המעשים, לשפר את המעשים. הרי מה זה אלול? אלול ראשי תיבות, אני לדודי ודודי לי. מה זה אני לדודי ודודי לי? אומרים, אדם אומר, אני עושה, אני עשיתי, אני פעלתי. אני נתתי, אני ואני, אני והפיעות. אמרים לו, את האני שלך, תיתן אותו לקדוש ברוך הוא. אני, לדודי. ממילא, עם העיני, את האני שלך, אתה מבטל אותו לקדוש ברוך הוא, ודודי לי, הקדוש ברוך הוא יהיה איתך ויעזור לך. וחודש אלול זה הזמן. חודש אלול זה זמן אהבה בין כנסת ישראל לקדוש ברוך הוא. להרבות אהבה לקדוש ברוך הוא, לכן נקרא חודש הרחמים, אלול, בגימטריה קטנה, 13. כמניין, אהבה. אהבה זה 13. זה חודש אהבה בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. לכן בימים האלה אפשר להשתפר ולהתקדם ולהתחדש, כמו שאומר הבן ישחי. תקעו בחודש שופר, לחדש את החודש הזה בקבלות טובות ובדברים טובים. יהי רצון שזכות הבן ישחי תגנו עלינו, עליכם ועל כל ישראל.